עכשיו באיגרת תימן בדורת הרב קפח, ואנחנו בעמוד קוף י' ח'. אתם רואים? טוב. אני כאן בעמוד קוף י' ח', מלמטה שבע שורות. וכאשר יחדנו, כן, בסוף השורה, וכאשר יחדנו במצוותיה וחוקיה ונגלתה מעלתנו על זולתנו בסדריה וענייניה, כלומר כאשר התברר שהתורה נתנה לנו מעלה מיוחדת שלא הייתה לנו מקודם, אמנם יש מעלה לעם ישראל מעצם היותם בני אברהם יצחק ויעקב, אבל יש גם מעלה מצד קבלתנו את התורה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום וחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. כאומרו יתעלה מזכיר חסדיו לנו מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים. אז בעקבות המעלה העצומה שיש לנו, התקוממו כל האומות עלינו, בעבורה, על צד קנאה ורשע, ונחלצו מלכי הארץ להילחם בנו בגללה, על דרך חמאס ופשע, רוצים לחלוק על השם ואין לחלוק עליו. כלומר, לפי הרמב״ם, מעלתם של ישראל היא המעוררת קנאה, והקנאה עוברת את גבול המוסר והופכת להיות רדיפת האומה. הרעיון הזה נמצא בסגנון אחר קצת בדברי המהר"ל מפראג. המהר"ל בנצח ישראל פרק ב' ובעוד כמה מקומות מסביר שעצם הופעה של מדרגה נבדלת זה יוצר מתח שגורם לניסיון מצד כוחות הטבע לבטל את המעלה הנבדלת. אני רוצה להסביר את זה בצורה פשוטה. תארו לעצמכם, יש לכם שולחן ארוך מאוד ועליו מפה ארוכה וגדולה. מי שינסה להרים, תנסו את זה פעם. זה, אפשר לעשות את זה בבית, זה לא עולה הרבה כסף, זה לא עולה כלום. תנסו להרים את המפה מהאמצע. פשוט צובטים ומרימים. התופעה הפיזיקלית הידועה, המפה נדבקת. נדבקת לשולחן, בגלל הלחץ האטמוספרי. כלומר, הלחץ האטמוספרי הוא אחיד, והניסיון להרים את המפה זה בנקודה אחת. הנקודה הזאת היא חריגה. ואז המציאות הכללית מתנגדת לחריגה. זה בתחום של הדומם. אפשר לראות את זה גם בתחום של החי. אם ניקח קבוצה של 100 אפרוחים בצבע, נגיד צהוב, שזה הצבע המצוי אצל האפרוחים. ותניחו בין 100 אפרוחים אפרוח אחד שחור. זה הסוף שלו. כן? הם יהרגו אותו. מדוע? מפני שהוא שחור. נכון? מה? תנסה. אם יש לך נפש מספיק חזקה, כן? אתה לא רגיש מדי, תעשה את זה. כן? לפי העיקרון הידוע שדופקים את השחורים. עכשיו, אז מה שאומר כאן וכאן מדובר אפילו כשההבחנה היא לא בתחום של מעלה. אין מעלה להיות שחור או צהוב. קל וחומר, כשמדובר במעלה אמיתית, שהיא מעוררת קנאה. כן, מה אתה אומר? הטבע פוגע בנו. הטבע פוגע בנו. כלומר, מבחינה טבעית, הקיום של עם ישראל הוא קיום לא הגיוני לחלוטין. נכון? כבשה אחת בין 70 זאבים. בוודאי, תראה, למשל, תיכנס למוסד היהודי הקלאסי הנקרא שטיבלך, ותראה אם הוא עומד. זה לא במקרה, אני לא צוחק. כלומר, השטיבלך הוא בדרך כלל מקום שבו הולכים לעבוד את אלוהי ישראל, כן? שהוא מלך העולם והוא מציל אותנו מכולם. אז היה צריך להיות שהשטיבלך יהיה בטון מזוין ומעלה מזה, נכון? אתה נכנס למקום, הפורמייקה שבורה, החלון צריך החלפה ואף אחד לא מחליף, הווילון קרוע.
וגם אמרת שיש
כן, אבל מה זה אומר? זה אומר שיש לעם ישראל חולשה ביחס לאחיזה בטבע. נכון? כלומר, מרוב רוחניות יש חולשה בתחום של הגשמיות. זה אותו הדבר. זה אותו הדבר. כלומר, מכיוון שאינך משקיע בטבע, אז הטבע נוקם בך. כן? או למשל אומרים, תמיד היו אומרים שכשיהודי אוכל עוף, זה או שהיהודי חולה או שהעוף חולה. כלומר, יש קושי של האחיזה בעולם הטבעי לעם היהודי. ואז הטבע מתנקם בנו, זה הולך ביחד, כן? אתה מדבר על הספרדים, על עדות המזרח או על גרוזיה? אז זה בכלל אותו הדבר. זה משהו, לא, לא, ממש לא אותו הדבר. מה שאתה אומר על יהודי גיאורגיה או גרוזיה, זה יוצא מן הכלל בכל העולם היהודי. זאת העדה היחידה כנראה שמעולם לא הרגישה גלות. כן? וזה דבר ייחודי. אבל זה יוצא מן הכלל, שמעיד דווקא על הכלל. כן. למשל, כשהיה הוויכוח באספה הלאומית של צרפת, האם להעניק שוויון זכויות ליהודים, בזמן המהפכה הצרפתית. אחת הטענות הייתה זה שהיהודים לא מתרחצים. טוב, לא יודע גם הצרפתים לא בדיוק, אבל אמרו כלומר, היה מחשבה כזאת שהיהודים הם בזויים. ובאמת כנראה שאנחנו בכוונה גם לא הרשינו לעצמנו אחיזה בטבע. כן? בבקשה, עד כדי כך שההלכה אסרה לנגן. בזמן הגלות. כן, מה אתה אומר?
אם גוי אחד יהיה בין
70 יהודים, הוא מי ייפגע? התשובה היא שלא. תנסה, תראה. מה? כן, אבל אצלנו, המעלה שלנו היא מעלה אוניברסלית. הרי למה נבחרנו? ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. נכון? כלומר, יש מגמה אוניברסלית מלכתחילה ללאומיות היהודית. טוב, ובכן, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו רואים פה את ההכרה במעלה כסיבה לאנטישמיות. היה גוי אחד בשם פרידריך ניטשה, שהיה גם מעריץ גדול של עם ישראל וגם אנטישמי. זה כמו בלעם, כן? שבלעם מכיר את המעלה של עם ישראל, ולכן אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו, וגם נוקם בעם ישראל, ומנסה להכשילם. רוצה להגיד משהו? יהודי גרוזיה. מה אתה רוצה מיהודי גרוזיה? הם יהודים חזקים שמעולם אתה לא תראה אצלם סימן של גלות. עובדה. מה? אומרי טבעי. אתם רוצים עכשיו לחפור עוד קצת? או שנמשיך? בסדר. אתה רוצה שנמשיך, נכון? טוב, בסדר. דבר רק בשביל לך. טוב. לכן הוא אומר, האומות חלקו עלינו. כן? עכשיו, מעניין שאצל הרמב״ם, ההדגשה היא מצד מעלת התורה. אצל אחרים, מצד המעלה העצמית. אבל בכל מקרה, המעלה של ישראל מזמינה את האנטישמיות. אז פה תשאל שאלה גדולה. אם זה נכון, איך ההשגחה העליונה עשתה את זה? כלומר, איך ריבונו של עולם בעצם פעל באופן שהיה ברור שימשוך אנטישמיות? שאלה טובה, לא? אתה מבין את השאלה שלי? כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת תשובה? לא, התשובה זה אני אתן. אני בינתיים בביאור השאלה. בסדר? אתה מבין, זה אסטרטגיה פדגוגית. שהמרצה לפעמים מגדיל את השאלה. ואז המטרה היא לא סתם כדי למתוח, אלא כדי שאנשים יבינו את השאלה. בסדר? אז המטרה שלי בינתיים שהשאלה תהיה ברורה. מובן את השאלה? בסדר. התשובה זה תעזור, מה זה חשוב התשובה? עכשיו אני אתן את התשובה. התשובה היא שזה משהו הרבה, עמוק ביותר. אם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן, ככה אומרים כל הפסיכואנליטיקאים, אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שבבוא הזמן אני עשוי לאהוב אותך. כי אני לא אדיש. אתה מעניין אותי, אני שונא אותך, אתה מעניין אותי. בואו. מה שאין כן, אם אני אדיש אליך, מה שאתה אומר לא מעלה ולא מוריד. ומכיוון שאי אפשר שמסר יעבור באופן ראשוני, באופן חיובי, אז הוא חייב למשוך התנגדות. אבל משיכת ההתנגדות הופכת בבוא הזמן לאהבה. יש במסכת ברכות דבר מעניין, יש אגדה על שלושה חלקים שבלילה, שלוש משמרות הווה הלילה. ובשתי המשמרות הראשונות יש חמור נוער, כלבים צועקים, ובסוף, במשמרת השלישית, תינוק יונק מאימו, ואישה מספרת עם בעלה. עכשיו, מה זה הלילה בהגדה? הלילה זה גלות. מה זה הכלבים והחמור? זה הצרות שהגויים עושים לנו. כך מסביר המהר"ל מפראג בדרוש שלו על המצוות. דרוש שהוא אמר בחג השבועות. דרוש על המצוות של המהר"ל, הוא אומר שכלבים צועקים, חמור נוער, זה הצרות שהגויים עושים לנו בגלות. ומה זה אישה מספרת עם בעלה בסוף הגלות? זה ישראל ואומות העולם. מה אני אמרתי? אתה יודע, יש כלל גדול, כשאנחנו רוצים לדעת מה מחבר אומר, צריך לראות מה הוא אומר, לא מה אנחנו היינו רוצים שהוא יאמר. נכון? עכשיו, המהר"ל מפראג, שאנחנו רוצים לדעת מה הוא אומר, אז כדי לדעת מה הוא אומר, אנחנו צריכים לקרוא מה שהוא אומר. והוא אומר שאישה מספרת עם בעלה, זה ישראל ואומות העולם, כהמשך לשתי המשמרות הראשונות. כן, פרופסור נהר אומר שהמהר"ל חי בתקופת ראשית הרנסנס, שפתאום יש התעוררות אצל אומות העולם, לינוק מתורת ישראל. היו דברים כאלה באותם הימים, ואכן הוא מאבחן שזה יכול להיות הדבר הזה. אבל יש גם בביטוי של הרב קוק. הרב קוק אמר פעם, ברוך השם, הגענו לשנאת הדת. זה שאנשים שונאים את הדת. אז זה טוב, כי לפני כן היה בוז. בוז קשה משנאה. שנאה זה כבר התעוררות. כן. זה אני כבר לא יודע, לא זוכר מה המהר"ל אומר. אפשר לשער שזה המשיח, אולי, לא יודע. טוב, אומר הרמב״ם, אני כאן בשורה השנייה מלמטה, בעמוד קי"ח במהדורה של הרב שילת. ולא היה זמן מאז ועד עתה, שלא שם כל מלך עז או איש רשע מתגבר, ראשית כל כוונותיו ואחרית מצוותיו, לסתור תורתנו ולנטוץ דתנו, בכוח הזרוע ותגבורת החרב. כעמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריאנוס, וזולתם מן הדומים להם. זהו המין האחד משני המינים אשר השתדלו לנצח בהם הרצון האלוהי. מעניין מאוד מה שאומר הרמב״ם. נבוכדנצר, סך הכל הוא אימפרטור, הוא אימפריאליסט, הוא רוצה לכבוש ארצות. מי אמר לך שנבוכדנצר רוצה להילחם באלוהי ישראל? הוא נלחם בכולם, וממילא גם באלוהי כולם, הוא לא עושה הבחנות. אומר הרמב״ם, לא. נבוכדנצר, כשהוא נלחם בישראל, הוא מתכוון נגד השם, נגד המעלה המיוחדת של עם ישראל. מאיפה הוא לקח את זה? זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. מה אתה אומר?
לא, רציתי
לעזור לכולם זאת מעלה עצומה, אתה יודע? אדיר. אשריך. כן, עכשיו, איפה היינו? הרמב״ם טוען שנבוכדנצר יודע שהוא נלחם באלוהי ישראל. וכן, טיטוס ואדריאנוס וכו'. כן? טוב, אפשר, אם נתבונן קצת בתולדות העמים האלה, למשל הרומאים, ברור שהרומאים כשהם נלחמו בנו גם נלחמו נגד מה שאנחנו מייצגים. אפשר לראות את זה בדברים שלהם עצמם. לפעמים זה כתוב במפורש. למשל, טציטוס כותב, טציטוס היה היסטוריון רומאי שחי קצת אחרי חורבן בית שני. הוא מספר על המרד הגדול והמסע של טיטוס. הוא מסביר שטיטוס רצה את טובת העולם, סדר חדש של העולם, והיהודים הפריעו. כן, הוא כותב את זה מפורש. כן. אבל לא תמיד זה כתוב. אבל, מה אתה רוצה?
עצם זה שהוא מנסה לכבוש את העולם, זה משהו
רע. יש משהו בזה, מה שאתה אומר. זאת אומרת שכאשר יש מציאות, אז המציאות מקרינה. ברור? זאת אומרת, זה שעם ישראל הוא עם סגולה, זה לא רק בגלל שאנחנו טוענים את זה, אלא בגלל שזה האמת. כן? כמו שאמר לי פעם ידיד, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. זאת אומרת, זאת האמת שישראל הוא סגולה, או שיש לו מעלה מיוחדת לפי הרמב״ם, אז לא ייתכן שזה לא יורגש על ידי אנשים שעוסקים בגיאופוליטיקה, במבנה כללי של העולם. ובוודאי הכובשים הגדולים, הם מרגישים נגד מה הם נלחמים. כן. והמין השני, אז אם כן, הם נלחמים בדרך של החרב. והמין השני, הם נבוני האומות וחכמיהם. כלומר, הם, נבוני האומות וחכמיהם, הם נלחמים בנו בתחום הרוחני, לא בתחום הפוליטי. זה שתי שיטות שונות. כסיריאנים והפרסים והיוונים, והם גם כן משתדלים לסתור התורה ולנתצה. כן. בטענות יחדשו בהן חשד, ובמחלוקות ניצוח יחברון, ישתדלו לסתור בהן את הדת ולמחות זכרה. כאשר ישתדלו בו, הם מתגברים בחרבותם. כלומר, יש מלחמה רוחנית. במקום להילחם פוליטית, אתה יכול גם להילחם רוחנית, אידיאולוגית. כך עושים הסיריאנים, הפרסים והיוונים. ולא זה יצלח, ולא זה יצלח. כי ערבות השם מתעלה שמו, קדמה לנו על ידי ישעיהו, שכל מתגבר שישתדל לנצח תורתנו ולבטלה בכלי חרבו, ישבור השם אותם הכלים ולא יצליחו. וזה על צד המשל, שהשתדלותו לא תועיל ולא יגיע אל רצונו לעולם. וכן כל טוען שישתדל לבטל תורתנו, ייטוץ השם טענתו, יבטלנה וידיחנה ולא תתמיד כתמדת טענתנו. אגב, מזה יוצא שלא צריך לפחד משום ויכוח עם שום אידיאולוגיה. אם אתה אומר, אני חושש מדיון אידיאולוגי עם מישהו, או דיון בתחום האמונות והדעות, זה סימן שכבר עכשיו אתה לא מאמין. אם אתה מאמין, אז אתה לא מפחד משום דיון. אדרבה, יותר טוב שיבוא הדיון על מנת לגלות את עוצמתנו. הדברים האלה נאמרו גם על ידי הרב קוק. אם מערערים לך את אקסיומות היסוד, אז זה טוב מאוד. למה? כי אם מתברר שהיהדות היא לא נכונה, אז כדאי לדעת את זה. לפחות תוכל לאכול שרימס. כן, אגב, פעם מישהו שלח לי מייל ואמר לי, יש לי קושי על הנחות היסוד שלך, ואם לא תוכל לענות לי, אני מזמין אותך למסעדה טובה. עניתי על טענותיו, והוא אמר, חבל, הפסדת. או, יפה מאוד, כל הכבוד. מה? זה מה שאתה טוען. צריך לברר מה זה האמונה. אנשים מפחדים לברר בירור. יש במידות ראייה של הרב קוק, המודפס בסוף מוסר אביך, יש מידה נקראת מידת הפחדנות. יש פרק שלם של הרב קוק על הפחדנות. מעניין מאוד. הפחדנות הרפויה מוכרחת היא, אני קורא כאן פחדנות אות ג', הפחדנות הרפויה מוכרחת היא להסתלק מכל התחום השכלי. מה הרב אומר? אתה חייב להפסיק לפחד. כדי שיתגלה אור האלוהים רגע, יש פה בעיה. משהו מחו כבר. אות האלוהים אולי? לא יודע. אני חושב, אור האלוהים במילוי אורו. במלוא חופש של שם מלא. זאת היא תעודתה. זאת היא תעודתה של שאיפת חופש הדעות. שהשיגים שלו היא הכפירה. הכפירה. בכל קודש ובכל נשגב, בכל מה שלמעלה מההרגל והמוחש הגס והמטומטם, כשם שהפחדנות ויראת הזוועה מטילים אימים על השכל והמחשבה הבריאה, שהיא שורשה של עבודה זרה ויסוד טומאתה. כלומר, הרב מאבחן, מאיפה נולדה עבודה זרה? עבודה זרה נולדה דווקא מפחדנות. היא השיגים של היראה הנמשכת מהאמון של המסורת, הנובעת מהוקרת האבות והכרת כבודם. כן, הרב כאן יש לו ביקורת חריפה על הנאמנות למסורת. אדם נאמן למסורת עד כדי כך שהוא מתיירא ממה שעלול להרער את הנאמנות שלו. אומר הרב, לא. האמון של המסורת, כשהוא נסמך רק על הוקרת האבות והכרת כבודם, כי אתה מכבד מאוד את ההורים שלך, אמנם מונח הוא ברגש יותר מבשכל, בנטיית הלב יותר מבאורה של המחשבה. אבל השורש העליון של נטייה זו היא ההכרה של איתנות הטבע הכללי של האדם, כשם שהחוכמה מכירת את האיתנות של כל חוק כולל, כן היא מכרת בכל חופש והתגלות לב את הנצח והאמת היהלומי שביסוד, שיש ביסוד יסודה של האמונה, שתוך תוכה הפנימי של הנקודה הראשית שלה היא כל כך בטוחה ועליונה, אמיצה וחזקה, עד שכל המחשקים שיתפלו עליה לא יועילו קים להוסיף אורה. כלומר, אם אתה חושב, מה זה הנאמנות למסורת? זאת הידיעה שכל מה שיקשו על האמונה לא יצלח, מה שהרמב״ם מביא את הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל הספקנות והפיקפוקים שיצברו בקרבה מדור לדור, אשר יקיצו לאור הביקורת לתחייה, ויתבטלו בהמון בתוך בתור בדיות שאין בהן ממש, יוסיפו להראות את הזוהר הנעלה והגבורה הבלתי גבולית הנמצאת בעומק יסודה. עד שכל כך חיים יש בה, כל כך מציאות וכוח כל היא כוללת, באופן שהיא יכולה לתן חיים בגרעין מסותר שבה, גם לגלי גלים של אפסיות ודממות מוות. זהו עוז האלוהים המתגלה בבריאה בכל שדדיה וכו'. טוב, אני לא אפרש כל מה שהרב אומר שם, אבל מה שהרב אומר, שהמאמין האמיתי הוא דווקא מעוניין בהתמודדויות עם כל הקושיות שבעולם. כי זה מברר את אמונתו. ואם יש משהו שצריך לשבור, אז שישבר. בסדר? טוב, מה? כן, לא הורסים בית כנסת חדש, ישן עד שלא בונים בית כנסת חדש. זה יפה מאוד. זה אתה לא הורס, אבל הקדוש ברוך הוא הורס. ברור? כן, בבקשה. כניסה לוויכוח זה מצוין, זה טוב מאוד. להיכנס לוויכוח. לא, לא. כי אתה בא מתוך עמדה שאתה יודע שאתה צודק. ואולי יש משהו שצריך להרוס. מה לעשות? זה ככה זה עובד. כן, כלומר, השימור הכפייתי של הכרות שהיו טובות בזמן גלות, ולהמשיך אותן גם בזמן שעבד עליהם הכלח, זה מחשקים שמעכבים את טהרת האמונה. נכון? ולכן החילונות הולכת וגוברת. בגלל זה, כן, מה אתה אומר? הסיריאנים? תשאל אותו. איך אני יודע שצריך לשאול אותו? כי הוא לא שאל. אז סימן שהוא יודע. אתה אומר, אתה לא יודע, אז אולי אתה יודע. הסורים, יפה. סיריאנים, הכוונה, הסורים, הכוונה לביזנטים. ביזנטים. כלומר, הביזנטים היו נוצרים, עם כל מיני, כלומר, שיטות דוגמטיות מתנגדות, זו לעזוב, כל הוויכוחים הביזנטיים מסביב לשאלות בסיסיות באמונה. כן, אז זה גם חדר ליהדות. כן. יש בגמרא לשון סורסי. סורסי זה הארמית הארץ ישראלית. הנקראת גם סירייקית. זה סוג של ארמית. אגב, עד היום הזה מדברים אותה, את השפה הזאת, אצל המרוניתים בלבנון. טוב. לאחרונה גם, במדינת ישראל קבעו שיש עדה חדשה. העדה הארמית. זה בעצם ההמשך של זה. טוב, איפה היינו? ושניהם חושבים, כן, שתי הכיתות, גם אלה שבאים בחרב וגם אלה שבאים בטענות, שזה בניין אפשר שינתץ וישתדלו לנתק יסודותיו הצוללים עד המים, כוונה עד המים התחתונים, והם מוסיפים תורח ועמל, והבניין יישאר כבת תחילה, והאמת ילעיג בהם וישחק בהם על השתדלם, בחולשת שכלם, במה שאין ראוי לאדם להשתדל בכיוצא בו. יש איגרת של הרב קוק שבה הוא דן בשאלה מדוע צריך לפגוע לפי ההלכה באפיקורסים. כן, המינים והאפיקורסים וזה מורידים ולא מעלים וכל מיני דברים כאלה קשים. אומר הרב קוק, ברור שמגיע להם. למה מגיע להם? כי יש להם כל מיני ספקות. בסדר, ספקות זה קורה. הבעיה זה שהם באים בוודאות על הספקות. הם הופכים את הספק שלהם לוודאי. וזה מי אמר להם. כן? אדם אומר, אולי יש אלוהים או אולי אין אלוהים. יש לו ספק. בסדר, קורה. בגלל שיש לך ספק, אתה מגיע למסקנה ודאית שאין? זה מי יתיר לך? כך אומר הרב, זה קושיה ראשונה על האפיקורסים. קושיה שנייה על האפיקורסים, אומר הרב, משהו מדהים. אם הם היו באים אלינו, היינו בקל מתרצים את קושיותיהם. אז זה שהם לא באו, מגיע להם עונש על זה. מה? הרב מניח שזהו, כלומר, עצם זה שהוא קיים, זה מחייב את האפיקורסים. אם הרב קוק לא היה, אז משהו אחר. אבל הרב קוק הוא קיים, אז מה אפשר לעשות? כן? אז זה מחייב את כל האפיקורסים. למה לא באתם? היינו מתרצים לכם בקל. כל הקושיות הגדולות, בקל. מה? יש אחד מהפוסקים שאמר, אני לא אגיד את שמו, אז אל תלחצו עליי. אחד הפוסקים אמר לפני כמה שנים, שהיום אין דין של תינוק שנשבע. למה? כי יש מספיק רבנים בישראל, יש כל כך הרבה שיעורי תורה, אז מי שנהיה אפיקורס, כופר, זה באמת מתוך רוע הלב, ולכן אין היום דין של תינוק שנשבע, חוץ מאשר עולים מארצות רחוקות, מרוסיה וכדומה, בשלושה חודשים הראשונים שהם בארץ. אבל חוץ מזה, כולם אפיקורסים. כן? ואין דין של תינוק שנשבע. זאת אומרת, מה הנחת היסוד של אותו רב? זה שהיהדות היא כל כך נחמדה וכל כך מאירת פנים, שזה רק תמיהה גדולה, איך האנשים לא חוזרים בתשובה. כן? פלא. איך זה יכול להיות? הרי כל מי שרואה את העולם הדתי, יש לו רק חשק אחד, להיות דתי, לא? אז זה שהם לא מבינים כמה שזה יפה וטוב, זה באמת הם לא בסדר.
השאלה יותר.
מה?
אם היית דן עם מישהו,
יצא
לך לדון עם אנשים
של הפיקוח, הם לא חזרו בתשובה. כן, רק אני אמרתי לחלק מהם, בבקשה שלא יחזרו בתשובה, כי אז לא נוכל להמשיך לדון. טוב. אמר הנביא, מתאר השתדלם ולעג האמת בהם, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, יושב בשיים ישחק, השם ילעג למו. מי זה הנביא שהוא מדבר עליו כאן? דוד המלך, נכון? זה תהילים פרק ב'. כן? דוד היה נביא? מה אתה אומר? הוא אומר כאן, אמר הנביא. רגע, אבל הוא טוען שדוד לא היה נביא. היה לו הבעת פנים לאיתי, שאומר שכאילו ככה. הרמב״ם כאן מצטט פסוק מדוד המלך, והוא אומר, אמר הנביא. אז הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מתאר את 11 מדרגות הנבואה, מסביר שיש שתי מדרגות ראשונות, שאומנם הם לא נבואה במלוא מובן המילה, אבל נקראות נבואה, והמדרגה השנייה שמה היא מדרגת דוד המלך. כן, כלומר, יש הראשונה שזה מדרגת השופטים, למעלה מזה מדרגת דוד, ואחר כך זה מתחיל להיות נבואה ממש. כן, אבל הוא קורא לו הנביא. כן, אלא אם כן נגיד שהוא שינה דעה גם בין שני החיבורים. כן.
למה אנחנו יודעים בין הקורסים? כל החיות הוא לא השכל, אלא פגישה. יש
שם רק
לא שכלית, זה לא בעצם חייב אותי.
מה?
אני אומר,
נו.
וזה שאתה...
זה לא בעצם מפגיש. גם במפגש עם אלוהים. כלומר, יש שאלה. פעם שאלו את פרופסור בנוגרוס שליטה. שאלו אותו, האם יש טענות על הפילוסופים על זה שהם לא קיבלו את דבר השם? התשובה היא ודאי שיש טענה נגד הפילוסופים. הם פגשו יהודים או לא פגשו יהודים? פגשו, אז היו צריכים להבין מה זה אומר. אין יהודי שלא מגלה דבר השם. היה גוי אחד בשם ז'אן פול סארטר, בעברית סארטר, שהוא בסוף ימיו התקרב ליהדות. שאל אותו תלמידו, העם הארץ הגמור, שאל אותו איך הגעת לזה? אמר לו, כי פגשתי יהודים כמוך. בסדר? זאת אומרת, אתה מעיד על מציאות השם, בין שאתה רוצה בכך, בין שאתה מוצא בכך. גם הדתיים אגב מעידים על מציאות השם. בסדר? טוב, אז איפה היינו? הנה לא שרנו נגועים ומנוסים משתי הכיתות האלה, כל ימי ממשלתנו, וקצת ימי גלותנו. ואחר כך נתחדשה כת אחרת. כלומר, הרמב״ם כאן אומר שיש כת שלישית, מעמיקה יותר את ההתנגדות אלינו, שהרכיבה עניינה משני העניינים יחד. רצוני לומר, התגבורת, שזה המלחמה, והטענות והמחלוקת. וראתה שזה יותר חזק למחות זכר האומה והתורה, והסכימה שתתפאר בנבואה, ותיתן תורה זולת תורת השם, ותאמר שהיא מאת השם גם כן כאמרתו ותורתו האמיתית, ותחדש ספק ומבוכה. כי זאת חולקת על זאת, ושתיהן מיוחסות לאל אחד, ויהיה מבוא לעיבוד זו וזו. וזאת תחבולה נפלאה, אשר יעשה האיש הרע מאוד, שהוא ישתדל תחילה להרוג שונאו, אם יתקיימו עצמו, וכשילאה מזה, ישתדל בעניין שיהרוג הוא עצמו ושונאו. כן, אני לא מצליח להרוג אותך, אז אני ארוג את עצמי ואותך. זאת אומרת, יש כוונה או להרוג את עם ישראל, או להחליף אותו. ויש לפעמים חיבור של שניהם, גם להרוג וגם להחליף. אנחנו רואים בספר בראשית שיש שלושה אבות ולהם שבעה מתנגדים. לאברהם יש שני מתנגדים, אחד שמנסה להרוג אותו, קוראים לו נמרוד, ואחד שמבקש להחליף אותו, קוראים לו לוט. יש אחר כך ליצחק שני מתנגדים, אחד שמבקש להרוג אותו, ישמעאל, ואחד שרוצה להחליף אותו, אבימלך. ובימי יעקב יש אחד שמנסה להרוג אותו, עשיו, ואחד שמנסה להחליף אותו, לא סרה, אחד שמנסה להרוג אותו, לבן, אחד שמנסה להחליף אותו, עשיו. מצחק. עיין במדרש. והשביעי, המלאק, שמבקש גם להחליף וגם להרוג. כן, כלומר, מעצם זה שהזהות הישראלית מופיעה בשלושה שלבים, זה מזמין אוטומטית שישה מתנגדים ועוד אחד שמקיף את הכל, כך זה שבעה מתנגדים בישראל, בראשית הופעת הזהות שלהם. אז גם פה, אומר הרמב״ם, יש אלה שמנסים להרוג, אלה שמנסים לבטל, ויש מי שעושה את הכל ביחד. זה שיטה חדשה. וזה התחיל עם הנצרות. ותחילת מי שמצא זה הדעת, היה ישוע הנוצרי, שחוק עצמות. והוא מישראל, שאף על פי שהיה אביו גוי, ואימו ישראלית, העיקר בידינו גוי ועבד הבעל, בת ישראל, אבל עד כשר. ואולם נקרא אהו ממזר להפליג בחרפתו. מה זה נקרא אהו ממזר? מי קורא לישו ממזר? לא, היהודים. זה כמו זה היה כנראה ביטוי מצוי בימי הרמב״ם אצל היהודים לחנות את ישו בשם ממזר. למרות שלא מצאנו כל כך בספרות דברים כאלה, חוץ מסוגיה אחת שאומרים על אחד שלא כיבד את רבי עקיבא. ויש אומרים שזה הישו הנוצרי ושהוא אמר עליו שהוא ממזר ובן הנידה. אם כי מבחינה קרונולוגית זה לא בדיוק מתאים. מה? יכול להיות. כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הרמב״ם מתכוון. הרמב״ם כנראה מתייחס לספרות שלא הגיעה לידינו, שבה ישו היה מכונה ממזר, למרות שמבחינת ההלכה נטו הוא לא ממזר, כי אביו גוי ואימו ישראלית. כן, זאת אומרת שלמה בכל זאת לקרוא לו ממזר? כי בכל זאת אימו הייתה מקודשת. המאורסה בשעת הריונה, וכיוון שההיריון לא מהארוס שלה, אז אם זה היה מישראל, אז הוא היה ממזר. כן. מעניין, מאיפה הרמב״ם לקח שאביו של ישו היה גוי? מה? מגמרא? בגמרא כתוב שאביו של ישו היה גוי? משהו מאורפל. אתה צודק שזה מוזכר במאורפל, כי בגמרא זה מאורפל. יש מקום אחד בגמרא, מדברים על אדם בשם בן פנטרה, שהביא כשפים ממצרים. ויש אומרים שאותו בן פנטרה הוא ישו הנוצרי. פנטרה הוא שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים. אז אולי זה הכוונה לדבר הזה. כן? יש גם ספר שנקרא תולדות ישו, מצוי באומה. אין הרבה מה לעשות איתו, זה בלוף אחד גדול, אבל שם יש כל מיני דברים כאלה, בסדר. אז יש ספרות דמיונית שנולדה במשך הדורות, אבל יכול שיש לרמב״ם ידיעות יותר מדויקות מה שיש לנו. יכול שהדברים גם רימוזים בברית החדשה, ששם כתוב שישו נולד בזמן המפקד שהרומאים עשו של כל העולם, כולל של היהודים בארץ יהודה. מה זה רומאים עושים מפקד, ובדיוק אז נולד ישו. אולי זה רומז לדבר הזה. כן. איך אמר לי פעם ילד אחד, מה כל זה התחיל מפדיחה של אישה שאתה צריכה להתרץ את עצמה? טוב. והוא הביא לחשוב שהוא שליח מאת השם לבאר ספקות התורה, ושהוא המשיח היעוד לנו על ידי כל נביא, ופרש התורה פירוש מביא לביטול כל התורה וכל מצוותיה, והתר כל עזרותיה, לפי מה שכיוון. כלומר, זה מעניין, האם ישו אמר במפורש שהוא בא לבטל את התורה? לא, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל הסגנון שבו הוא התייחס אל ההלכות, היה סגנון של לעג לדברי חכמים, וחכמים שהיו אנשים לא טיפשים, הרגישו שזה מה שהוא בא לעשות. למשל, מה שהוא אמר על השבת. מה, אתה לא יודע ברית חדשה? אז מה למדת בישיבה? מה? אתה רוצה שנלמד פה ברית חדשה. זה רעיון, אני אחשוב על זה. עכשיו, אני אתן לך תשובה יותר מאוחר. עכשיו, בברית החדשה כזו מפורש ש... תלמידיו של ישו מללו מלילות בשבת של חיטה, ואז הרבנים באו בטענות לישו, אמר, השבת נבראה בשביל האדם ולא האדם בשביל השבת. כן? ביטוי מאוד מעניין. כלומר, זה ביטוי שבא לזלזל בכל המסורת של התורה שבעל פה. אז בעצם זה הבסיס לביטול התורה. כן? יש גם ביטול הסגולה הישראלית. יש מסופר בברית החדשה ששאלו את ישו מה המצווה החשובה ביותר בתורה. ואז הוא ענה, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא? לא, זה ישו. רבי עקיבא אמר, אתה יודע מה? רבי עקיבא אמר משהו מעניין. אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. נכון? מפרש הרב אשכנזי, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת אם מישהו גדול בתורה, אתה צריך לראות מה יוצא מהתורה שלו. אם מה שיוצא מהתורה שלו זה ואהבת לרעך כמוך, אז סימן שהוא גדול בתורה. מה, איך אתה מבין? איך אפשר להבין אחרת? איך אתה הבנת? שזה כלל גדול. שגדול הולך על המילה כלל. שאתה דרשן נפלא אתה. עכשיו, בואו נחזור לנושא. אז שם מסופר בברית החדשה שאחד הפרושים שאל את ישו, ומי הוא רעי? בן ואהבת לרעך כמוך, מי הוא רעי? הרי מה הוא התכוון הפרושי? לפי ההלכה, מי זה רעך? יהודי. יהודי, נכון? עכשיו, מה ישו ענה? אתם לא זוכרים מה ישו ענה, וואלה. עם המשל של השומרוני הטוב. נכון? נסעת פעם למעלה אדומים, יש שם השומרוני הטוב. אז מה, זה לא שאלת את עצמך מה זה השומרוני הטוב? יש הוא מספר שהוא הלך ב... מה? היית שם, נכון? אז בשביל זה באת לשמוע קצת, קצת אפיקורסות, קצת לשמוע מדי פעם, כן? אז מה? כן, כן, משהו כזה. עכשיו, אז מסופר שם, אז ישו מספר איזה סיפור על איזה אדם שירד בדרך מירושלים ליריחו, באזור מעלה אדומים. ובאו שודדים ופצעו אותו והפשיטו אותו ולקחו את כספו והשאירו אותו מדמם שם פצוע בשטח. עבר רומאי ולא התייחס. ולא התייחס לפצוע. עבר כהן ולא התייחס לפצוע. הגיע שומרוני ולקח אותו לאכסניה שלו, הוא השומרוני הטוב, והאכיל אותו, ריפא אותו, נתן לו כסף ובגדים ושילח אותו. ויש אומר, זה רעי. מה הוא התכוון? הרב אליהו בן המוזג עליו השלום אמר על זה דבר מאוד מעניין. הוא אמר, הרומאי לא מעניין את ישו. למה? עובד עבודה זרה. מה, יש בכלל להתייחס אליו? ודאי לא יעלה על הדעת שהוא רעך. הכהן הוא סנוב, הוא שייך לאריסטוקרטיה היהודית. אז כנגדו החיצים של ישו. מה זה השומרוני? זה גוי שמאמין בתורה. וישו באופן דמגוגי אומר, הוא הרע. כלומר, הוא רוצה לבטל את ההבחנה הלאומית בין ישראל לעמים. הוא אמר את זה בצורה מעודנת, אבל הוא אמר את זה. כן? אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. הוא הביא לחשוב שהוא שליח מבית השם לבאר ספקות התורה. והרגישו החכמים זיכרונם לברכה לכוונתו. ומה זה הרגישו? הוא לא אמר במפורש, אבל הוא נתן להבין שזאת הכוונה שלו. אז הרבנים לא היו טיפשים, הם אמרו, אנחנו לא משחקים במשחק שלך, קודם שהתחזק פרסומו באומה ועשו בו הראוי לו. וכבר הקדים השם להודיענו זה על ידי דניאל. כלומר, ידענו מראש שתופעות כאלה תהיינה, לא שדווקא דניאל דיבר על ישו, אלא על תופעה כזאת שיכולה להופיע בעולם בעקבות החולשה של האומה. ואמר, כי ישתדל איש מפריצי ישראל וחופריהם להפסיד התורה בהתפארו בנבואה, והכניס עצמו בעניינים גדולים. יאמר שהוא משיח, ושהשם יכשילהו כמו שיכשיל, והוא אומרו, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון, ונכשלו. כן. כן. כלומר, נגיד ככה, מסופר בברית החדשה, אגב, תדעו לכם, אסור ללמוד את הברית החדשה. מסופר בברית החדשה, שהפרושים שאלו אותו, האם אתה בן דוד? ואז הוא ענה, אתה אמרת. כן, תמיד יש לו אמירות מתחמקות, אבל הוא בעצם הוא נותן להבין שאכן כן. כן? הוא אומר, אתה אמרת. ככה הביטויים שלו. ואחריו, בזמן גדול יצאה תורה מבני עשיו ויחסוה אליו. ולא הייתה היא כוונתו אשר היה מייחל אותה. כלומר, ישו כנראה לא התכוון לפנות אל אומות העולם, אבל תלמידיו מאוחר יותר הפכו, בנו את הנצרות. כלומר, הרמב״ם פה עושה הבחנה מאוד ברורה בין ישו ותלמידיו הראשונים, לבין התורה הנוצרית שהיא משהו חדש לגמרי, שזה תיאולוגיה שלמה שכנראה ישו לא העלה על דעתו, האמונת השילוש או דברים כאלה. מה, למה זלזל? למה זה זלזול? זה בדיוק מה שהם אומרים. הרי מה עשה פאולוס? פאולוס הגיע, שלא הכיר את ישו, בא אל תלמידי ישו, והוא אמר, ראה שהם בדיכאון, כי הרבי נהרג. אז הוא צריך להסביר להם מה קרה. ואז הוא המציא תיאולוגיה שלמה, שהוא היה התגשמות של האלוה, והשילוש וכל הסיפור הזה. ברור? כלומר, כדי להסביר להם למה זה קרה, ושאז שהוא בא לחפר על חטא אדם הראשון, בצליבתו, כל מיני דברים כאלה. ישו לא התכוון להיצלב כנראה. ישו התכוון למלוך. כן, הגיע לירושלים, אמר שלום, אני מלך. כן, אתה מלך? יאללה, אתה עולה על הצלב. הוא לא התכוון, מסכן. כן? אז אחר כך באו התלמידים מסבירים שכל התיאולוגיה השלמה הזאת. ברור? אז הרמב״ם צודק. ברור? ולא הזיק מעשהו לישראל, ולא הסתפקו בו, לא רבים ולא יחיד, כי התבר להם סתירת דבריו, והנצחו ונופלו בידינו, עד שהיה סופו מה שהיה. כך שבעצם הנצרות לא הצליחה להקות שורשים בתוך עם ישראל פנימה. זה מה שהרמב"ם אומר. אחר כך, אם כי, צריך לומר שהנוצרים הראשונים בגליל, למשל, היו כנראה יהודים. ייתכן מאוד שחלק מה... הערבים הנוצרים שיש היום בגליל הם צאצאי אותם היהודים של ימי בית שני, של אחרי בית שני. אחר כך עמד אחריו משוגע מה זה משוגע? זאת מילה בערבית, איך אומרים בערבית? מג'נון. עכשיו, מג'נון בערבית יש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת, משוגע. משמעות אחרת, מי שאחזתו הרוח. כן? ג'ין. והרמב״ם משחק על על המשמעות הכפולה של המילה הזאת. כי הערבים אומרים שאכן, היה איזה רוח שאחזה את מוחמד. ואז זה ג'ין, ואז הרמב״ם אומר, בסדר, אז אם כך זה ג'ין, זה מג'נון. לכן זה לא במקרה שהרמב״ם משתמש בביטוי הזה. הלך בדרכו שהוא פתח לו הדרך, והוסיף עליו כוונה אחרת, והיא בקשת המלוכה, כיוון שהוא עשה את זה לפוליטיקה, לעומת הנצרות שלא באה עם תביעה פוליטית, ושיעבדוהו בני אדם וחידש מה שהתפרסם. כן. כן, אבל איזה מלך? הוא עשה מלך רוחני כזה. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שגם
ישו
וגם
מוחמד חולי נפש. לא, הוא לא בדיוק בטוח ש... לא, הוא לא אומר שהם חולי נפש. אני לא יודע. כלומר, ייתכן מאוד שהם היו... תראה, הם היו ודאי אנשים לא לגמרי מאוזנים. אבל זה נמצא הרבה פעמים אצל אנשים בעלי שאר רוח. כן? האם הרמב״ם לא חשש מהערבים אם הוא כותב כאלה דברים? יש דיון על זה במשפט כהן של הרב קוק. איך הרמב״ם כתב את זה? האם הוא לא חשש מן הסכנה? והוא כותב, הוא מביא גם דברי הרמב״ם בסוף האיגרת, שהרמב״ם סבר שהצלת רבים מחייבת להיכנס לסכנה. וכיוון שפה מדובר היה על הצלת יהודי תימן, לכן הרמב״ם היה מוכן להכניס את עצמו לסכנה. כן, ככה הוא כותב. כן. ברור שיש אצלנו הרבה השפעות של הנצרות. אבל יש הבדל בין השפעה לבין הקעת שורש. נכון? אתה לא רואה שהיהודים באופן כללי יש... אין בתוך היהדות קעת שמאמינה בישו. זה לא קיים. נכון? זה יצא מן היהדות. כן? אז מהבחינה הזאת, צודק הרמב״ם, זה לא השפיע. זה כלומר, זה לא יקרה שורש, למרות שהשפעות פה ושם בוודאי שיש, כן. כן, זה לא צריך תמיד, יש השפעות עולמיות שלא התחילו מישראל. הבודהיזם למשל לא התחיל מישראל. כן? תוכיח. למה צריך כל דבר לומר שזה מתחיל מהיהדות? יש עוד דברים חוץ מהיהדות בעולם, אתה יודע? זה קיים. את זה. אני לא אמרתי את זה. יש כאלה שאמרו את זה. אני לא חושב שתשמע ממני שיעור אחד בכל הארכיון של מכון מאיר שאני אומר את זה. אני לא נגד השיטה, אני אומר שהיא לא הכרחית. כלומר, הלחץ הזה, לומר שכל מה שיש אצל הגויים, זה התחיל ממשהו אצלנו, זה אפילו מגוחך. כן? כי זה אפילו נגד מסורת חז"ל. שיש שם ועבר ומלכי צדק ועוד כמה כאלה. נכון? עד כמה שאני יודע. לא התחיל מאיתנו. אפילו יתרו, נכון? אז למה לעשות כל מיני דברים כאלה? להגיד שזה בא מאיתנו. וספר יוב, שמדבר על אדם שאלוהים מדבר איתו, והוא גוי, נכון? וגם על אליפה, זה תימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי. זה גם גמרא מפורשת מסכת עבודה זרה.
מה אומר שזה כל דור ודור?
מה, כל דור
ודור
מתחלף, מה? אתה מבין על מה אני מדבר? בסדר, אז לא לסתות מהנושא, בבקשה. טוב, אבל בכל זאת, החידה הזאת, מה זה הופעת הנצרות, מה זה הופעת האסלאם, מה זה אומר, מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא בזה, זה נושא שצריך להרחיב בו הרבה מאוד. אבל כיוון שהגיע המבזק, אנחנו מוכרחים לומר שזמננו תם, נמשיך פעם אחרת, שלום.